שלום לכולן, ברוכות הבאות לבנות קאסט, הפודקאסט של בנות חב"ד, המקום לכל מה שמעניין בנות בגיל ההתבגרות, גיל סמינר. נארח כאן בפודקאסט רבנים, משפיעות, נשות מקצוע ודמויות מוכרות. תישארו איתנו. והיום אנחנו עם רות רפפורט, או בשמה הספרותי יונה ספיר. רות היא חסידת גור שורשית, אימא לשמונה ילדים, סופרת מוערכת שכתבה עד היום למעלה מ-60 ספרים במגוון ג'אנרים. ספרי ילדים כמו 21 לבית אחד, ספרי רגש כמו ילדים מקצה המחנה, בשנים האחרונות מתמקדת בספרות מתח ופעולה, מרגל ההשכרה והדופליקטים.
דופליקטים, בוא נגיד שזה פנטזיה ולא מתח ופעולה, אבל האמת שקוראים לזה דרמת, כאילו פנטזיית מתח, זה יותר נכון. אמרת שרות רפפורט זה שם שלי, ויונה ספיר זה שם הספרותי. האמת שרות רפפורט זה שם שאני משתמשת בו גם בספרים. החלוקה היא מאוד ברורה, שריש רפפורט זה לילדים, 21 בית אחד, והיה לי גם סדרה קצרה לנוער, מה שרציתי להיות, והפתקה בג'ונגל ההמשך שלו, ושלושה ספרים שהם היו מתח לנוער. חיילית בהתרסקות, גבולות שחורים וכחול עמוק יותר, אבל ורות רפפורט זה ספרי רגש, ספרים שנקראים ספרי רגש, ספרים לנשים יותר, האמת שגם גברים קוראים את זה, אבל זה נקרא ספרות לנשים. הספרים האלה נכתבים בשם רות רפפורט, ויש לי 25 ספרים כאלה בערך, האמת אני צריכה יום אחד לספור. אבל זה סדרה של ילדים מקצה המחנה, אנשים מקצה המחנה, כל הסדרה של מקום לשתיים, אין מקום לשתיים, והרבה, רוב הספרים בסדרה הזאת זה ספרים בודדים. בשנים האחרונות, בעצם בעשור האחרון, אני כותבת בשם יונה ספיר, שזה מספרות מתח, והאמת שהרבה אנשים שואלים אותי על השם יונה ספיר.
נו, גם מה החלוקה?
החלוקה מאוד ברורה, בן אדם נכנס לחנות, רוצה לקנות ספר, מה הוא יקנה? אם הוא קונה רות רפפורט, הוא יודע שהוא קונה רגש. אם הוא קונה יונה ספיר, הוא יודע שהוא קונה מתח. בהתחלה מאוד מאוד שמרתי על החיסיון של השם שלי, וקראתי עצמי יונה לא במקרה. יונה זה שם דו-מגדרי, זה יכול להיות גבר, זה יכול להיות אישה. האמת שאני לא ראשונה בהיסטוריה שעשתה את זה, ואני מכירה לפחות שלוש נשים סופרות בעולם הגדול, שכתבו בהתחלה בשם של גבר. אני לא רוצה לקרוא לעצמי ישראל, או יהושע, או יהודה, או נפתלי, זה נראה לי קצת אובר.
זה היה פשרה מוצלחת.
זה היה לי פשרה שהייתה ממש נחמדה, היועץ תוכן שלי אומר שאם אני אכתוב עוד סדרה, אני יכולה לכתוב בשם שמחה, בגלל שזה גם שם דו מגדרי. אבל לא נראה לי שאני הולכת להוסיף לעצמי עוד שם בדוי די לי בזה הקיים.
וספיר?
ספיר סתם שם שאהבתי, בלי שום סיבה הגיונית. עכשיו שהתחלתי לכתוב את הסדרה הזו, היה לי מאוד חשוב שלא ידעו מי אני, לא ידעו שאני כותבת את זה, ובאמת בשנים הראשונות אף אחד לא ידע, חוץ מאני, הבעלי, המוציא לאור, ממש היה חיסיון מאוד חמור על השם. ואז אחרי שברוך השם הסדרה מאוד מאוד תפסה אנשים וקהל מאוד גדול של אוהדים, אז אמרתי, פחות אכפת לי שידעו שזה אני. ואז גם התחילו אנשים יותר לחפור ויותר התעניינו ויותר ככה, ובאיזשהו שלב גם ביקשו ממני מהמכלול ומויקיפדיה ביקשו אישור שזה באמת אני, ולקח להם זמן כי אמרו שהם צריכים אישור שיהיה איזושהי כתבה בעיתונות שאני יודע ברבים שזה אני. וגם לקח קצת זמן, אבל בסוף, אחרי כמה שנים, גם אני מתראיינת הרבה בשם רות רפפורט, אבל אחרי כמה שנים הסכמתי להתראיין בשם יונה ספיר, אחרי כמה כתבות, הם אמרו יש לנו מספיק, והם באמת אישרו את זה. זהו, היום אני לא מסתירה את זה, אני מופיעה בהרצאות ואני אומרת רות רפפורט יונה ספיר, ואני באמת משקיעה הרבה יותר זמן, אנרגיה וכוח במתח ולא, פחות ברגש. אני כן מוציאה ספר רגש פעם בשנתיים, בדרך כלל, ו-21 בית אחד אני ממשיכה להוציא, אבל אני יכולה להגיד שאת עיקר המשאבים שלי אני מפנה למתח.
למה בעצם?
יש לי כל מיני סיבות שאני אגיד אותם. הסיבה הראשונה שאני מאוד 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 אוהבת את זה. מאז שהייתי ילדה קטנה, אהבתי מאוד שוטרים, חיילים, משטרה, כי ההורים שלי היו קונים לי פליימוביל ולגו, הם היו קונים משטרה וחיילים, ולא הם קונים לי בובות ועגלות.
זה מעניין, בתור אחת שגדלה בעולם שאני חושבת די רחוק מחיילים, שוטרים,
כן,
שבק, ביון.
כן, אבל זה מצחיק ביון. שאנשים אומרים, וואי, זה כאילו לא, ותמיד אמרו לי, וואי, את כמו בן, גם הייתי משתוללת כמו בן, וקופצת ויוצאת מחלונות של בתים כמו בן.
אבל אפילו יש בנים, אני חושבת, רוב הילדים מתחפשים באיזשהו שלב בחייהם לחייל או שוטר.
נכון.
אבל זה דרגה קדימה, לא שבק, מוסד, ביון, אני מאמינה ש...
אני התחלתי, באמת עם חייל ושוטר, שהייתי קטנה, חיילים ושוטרים. ככל שאת גדלה, ואת מבינה שיש משהו מעבר למשטרה ולצבא. קראתי מהרבה ספרים, ספרות מידע על הנושא הזה. מאוד מאוד התחברתי אליו.
כן, מתכוונת אבל שזה גם עולם שמאוד רחוק. לא רק מבנות, גם מבנים, בכלל בציבור חרדי.
נכון, אבל אני פשוט, לא יודעת, פשוט נמשכתי מאוד מאוד לנושא הזה של ביטחון, צבא וביטחון, מאז שאני זוכרת את עצמי, מאז שהייתי על הקטנה. אני זוכרת שלפני כמה שנים, אני הכי קטנה בבית, אז הייתי משחקת הרבה עם אחיין שלי, שיקרוב אליי בגיל. אז לפני כמה שנים, כוחרת, אז אחד הספרים הראשונים שיצאו, אז הוא הסתכל, אמרתי לו, אסרו לי, אתה רואה את זה? זה כמו מה שהיינו עושים שהיינו ילדים, רק ביותר משודרג. כאילו, חזרתי על העל, יש לי דמיון מאוד מאוד מפותח, וזה בעצם מה שהניע אותי גם לכתוב. אז רוב הסופרות, סופרים שאלו אותם, איך התחלתם לכתוב? הם יגידו, ידעתי לכתוב יפה, אז כתבתי. אצלי זה היה הפוך. היה לי דמיון נורא 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 מפותח, והרגשתי שאני חייבת לכתוב אותו. בגלל שנגיד הייתי קוראת ספר, ולא הייתי אוהבת איך שהוא נגמר, או שהייתי מצטערת שהוא נגמר, אז הייתי ממשיכה את זה בדמיוני, איך זה הולך אחרת, או איך שאני ממשיכה לחיות עם הדמויות. ברמה שאני, ספר שמאוד אהבתי, הייתי יכולה לחיות עם הדמויות שלו, שעולה לדמויות משל עצמי.
אז כששואלים אותך מה ההשראה שלך, הכל נמצא בתוך הראש.
כן, זה לחלוטין.
זו ההשראה.
ההשראה שלי מתוך המוח שלי. יש לי דמיון, השם ברך אותי בדמיון מאוד 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 מפותח. אני לא מכירה מישהו מדמיין כמוני. הספר דופליקטים שאני כותבת, אני עכשיו באמצע החלק השני, לפעמים אני כאילו כותבת ואני מפתיעה את עצמי בוואי, איך חשבת על זה?
איך הצלח לחשוב על להיכנס לתוך
כי
הדמויות?
כי פנטזיה זה חלום, זה חלום מטורף, אני תכף אדבר על פנטזיה, קודם אני אדבר על המתח, ואני פשוט נורא נורא אוהבת את זה, נורא נורא מחוברת לזה, וברגע שהתחלתי לכתוב מתח, הרגשתי שאני הגעתי בעצם לטופ של הייעוד שלי, אני מאוד אוהבת לכתוב בכלל.
מתי אבל באמת התחלת עם כתיבה?
לכתוב פה ושם חיבורים וסיפורים קצרים לעיתונים, כאילו בתחרויות של ילדים, כתבתי מגיל מאוד צעיר, בגיל 9, 10, 11. אבל לכתוב רציני התחלתי בגיל 14, כי יש החברה שלי הכי טובה הייתי, בת של להפריד. והייתי מספרת לה כל מיני דמיונות שיש לי, וזה אמרת לי, תנסי לכתוב את זה. וניסיתי לכתוב את זה, והיא מאוד, היא כאילו, היא לא אוהבת כל כך ספרות בכלל, אבל סתם היא מאוד כדרבנה אותי וזה. 4 שנים כתבתי, יום-יום. ואני מתכוונת יום-יום.
הייתי חוזרת גיל?
מ-14 עד 18. אנשים שואלים אותי אם למדתי ספרות, התשובה היא לא, אבל עשיתי אימונים של 4 שנים מקביל ללימודים. כאילו בעצם הרי לומדים לתואר 4 שנים, 4 שנים ישבתי וכתבתי כל יום אחרי צהריים, כל יום אחותי הייתה יוצאת מדעתה, כי היא חיפשה איזה חברה למשחק.
במחילה, אבל איך את לא היית יוצאת מדעתך כל יום לכתוב כל כך הרבה זמן?
אני אוהבת את זה, זה מה שאנשים לא קולטים. אני יכולה לשבת ולכתוב, אם היה אפשרות לא לישון, אז 24 שעות, אבל היות שצריך לישון, אז שאני, בימים האלה לפני הוצאה לאור, אני יושבת 24 שעות, 48 שעות, מול מחשב בלי הפסקה. כדי לכתוב, כדי להוציא את הספר בסוף לאור.
וואו.
זה היומיים האחרונים שלפני הוצאה לאור, אני יכולה לשבת 48 שעות מול מחשב, לא, בלי לקום לשום דבר. אני יכולה
להתלעד
למחשב.
אבל בכלל, יש, צריך בסוף להכין ארוחת ערב, לא, ולהכין ילדים לבית
זה,
ספר.
אז בימים האלה, בעלי והבנות, היום יש לי גם בנות גדולות, אבל אז פעם זה היה בעלי, הוא היה, כן, אני לא הייתי בבית, כאילו הייתי בבית טכנית.
אז את על המחשב כותבת,
כן.
אין לי מי לדבר.
אין לי מי לדבר.
את נמצאת בתוך
4 שנים כתבתי
בתור דופליקט.
סקנדר. 4 שנים כתבתי, ואז בגיל 18 הוצאתי הספר הראשון שלי, לא אשאיר אותך לבד. האמת, ש4 שנים האלה שכתבתי, כתבתי ספרי מתח ולא רגש. ואז, שהתחלתי לחשוב על הוצאה לאור, אמרתי לעצמי, בחורה, בת 18, לא מאורסת, מי ירצה להתחתן איתי? שאני כותבת סיפורים לא כל כך שגרתיים, זה נראה לי קצת נועז מדי. אז כתבתי ספר רגש, הספר רגש הראשון שכתבתי, לא אשאיר אותך לבד. בגיל 18, והוא הראשון שיצא לאור. שנים מאז כתבתי רק רגש. כתבתי עדי מקצה המחנה, חומות, הפרקליט, ולא כתבתי מתח. ואז באיזשהו שלב, אני לא זוכרת אם מישהו ביקש ממני מתח, או שעלה לי כבר, כאילו, מדי הרבה זמן התחקתי את הרצון הזה לכתוב גם מתח. ואז התחלתי לכתוב בעיתון בקהילה, זה הסיפור הראשון בהמשכים שלי. וזהו, ופשוט רוקח נשאבתי לזה בכל כך הרבה אושר, וכל כך הרבה סיפוק, וכל כך הרבה הנאה, שזה פשוט לא דומה ללכתוב מתח, לכתוב
את
רגש.
את יותר נהנית
מתח?
מהמתח
ובלי
והפנטזיה?
משהו, אין בכלל המקום להשוואה. כשאני כותבת מתח זה אושר צרוף. ספרות ילדים זה לא, כאילו אני צריכה די להלץ את עצמי, כאילו סוג של עבודה. אנשים ומרגע שזה תלוי, יש ספרים שיותר אני אוהבת לכתוב, יש ספרים שפחות אני, נגיד כתבתי הולכת בשבילה, מאוד אהבתי לכתוב את זה. אבל זה לא דומה לכתוב מתח. עוצמה שבמתח היא הרבה הרבה יותר חזקה. אני מאוד אוהבת את זה, ולכן באמת אני מתמקדת בזה. זו סיבה עיקרית. ויש סיבה שהיא אמורה הייתה להיות עיקרית, אבל היא לא עיקרית, שפשוט זה הרבה יותר נמכר. בכלל בי השוואה.
אתה יודעת, זה מעניין. אני מודה שעד השנה, אני חושבת, לא נגעתי בכלל בכל הספרות של המתח, כל המרגל ההסתרה והדופלגטים.
אנחנו רוב אנשים ככה, את לא מפתיעה אותי.
ונגיד הילדים מקצה המחנה, אני לא זוכרת, אני חושבת שאין עוד הרבה ספרים שכל כך בכיתי בהם.
דווקא, אני, שאני כותבת רגש וזה עצוב, אני בוכה בעצמי. ספר זכור שהייתי, למשל, כתבתי לידי החבילת טישו, גמרתי אותה. בכיתי וכתבתי, בכיתי וכתבתי. כאילו משהו ככה. אבל אני הרבה, בדרך כלל יש לי דמעות בעיניים, זה משהו מאוד עצוב. לבכי ממש, אני חושבת שהגעתי רק בזכור שהייתי. אבל הרבה נשים, בוא נגיד רוב הנשים, אומרות לי שהן לא מתחברות למתח, בסדר גמור, אני פה החריגה. לא סתם כתבתי בשם של גבר, כי זה לא באמת מצוי. נשים פחות נמשכות לתחום הזה, אבל אני תמיד הייתי קצת שונה בעניין הזה.
טוב, בסוף החיות שלי ישבו עליי ואמרו לי, את חייבת לקרוא, את חייבת לקרוא, את חייבת לקרוא. קראתי, אני חושבת, את כל הסדרה בשלוש שבתות.
וואו.
כי האמת שאני קוראת די מהר, וזה היה ממש מטורף. אבל את רואה נגיד שיותר גברים, בחורים קוראים את הספרים האלו?
חד משמעית, כן. 70% מהקהל שלי זה גברים.
למרות שיש רעש מאוד 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 גדול, גם אצל הבנות.
אני רואה, אני מגיעה למקומות, אני מגיעה להרצאות, ואני שומעת את השריקות ואת הוואו, אבל אני בטוחה שזה עדיין 30% ו-70%, או 40-60 אולי.
אולי פשוט עושים את זה יותר בשקט.
לא, פשוט אני לא מגיעה לקהל הזה. אם הייתי מגיעה אליו, אבל לא מגיעה אליו, אז לכן... ברור לי, גם גברים אני שומעת גם יותר מבוגרים, אני מקבלת גם אלפי מיילים מכל העולם.
והתונה?
חבד, זה בכלל, אני מקבלת מכל מיני חורים בעולם, זה כאילו כל מיני, וואי, מקצוות אבל, אנשים כותבים לי. אם אני עונה, זו סוגיה קצת מורכבת, פעם הייתי עונה, באיזשהו שלב זה איבד שליטה שהיית מגיעה לכמה, אחרי שהספרים יוצאים, זה יש לי כמה מאות מיילים ביום.
צריכה לעשות כזה...
אז אמרו לי, למה את לא עושה מענה אוטומטי? זה בעיניי מאוד לא אישי. אני יכולה להתחייב על במה זו, שאני קוראת כל מילה, אבל אני היום כמעט לא עונה. רנדומלי, אני פתאום תופסת איזה מישהי ואני עונה, או שזה משהו מאוד מאוד מעניין. אנשים לפעמים כותבים דברים מאוד מאוד, מאוד חשובים. אחת כתבה לי, נגיד, שהיא, איך היא שאהבה כוח ממנו, מייל, או דברים מהסוג הזה, אז אני, להם אני עונה, אם זה משהו מאוד, מאוד, מאוד מרגש, מאוד חשוב. ופה ושם אני עונה גם סתם, כי פתאום אני יושבת, יש לי כמה דקות, אז אני פותחת ורואה אם אני יכולה לענות לאנשים. אבל רוב מכריע לא עונה.
יש באמת תגובה שתפסה אותך, למשל למישהו שכתב משהו שאמרת, הייתי צריכה באמת לשנות, או שעשית איזשהו שינוי כיוון.
אז יש לי שתי דברים בעניין הזה. קודם כל, תגובות מרגשות אני מקבלת הרבה, אני לא יודעת, לא כל כך מרגישה בנוח, כי אולי אנשים מישהו לא יזהו, כי גם היא כתבה לי בשם בדוי, אבל נגיד מישהי כתבה לי שהיה לה אח, שהיה לה אחות, שהיה לה... איך הייתה אלם קרב, והיא חזרה פגועה פסיכיאטרית, ושנים היא אומרת שהיא לא הבינה אותה, והיא לא סלחה לה, והיא למה את מתנהגת ככה? ואז היא קראה את מה שהיה לבר בדם קר, היא אמרה מה שלא עשו פסיכולוגים ושנים של כעס, עשה התיאור הזה, מה הוא בעצם עבר בשבי. אבל יש לי עוד הרבה דוגמאות, אנשים כאלה שהתחזקו מכל מיני... מצבים קשים, ואמרו, אם אייל יכול, גם אנחנו יכולים, לא משנה שאייל הוא...
אייל זה איזושהי דמות על.
כן, גיבור על, אבל הקטע הזה שבאמת להילחם, ולא לוותר לעצמך, ולדעת להילחם, לצמוח מתוך קושי, ולא לאבד את זה.
ואת ממש מרגישה בזה שליחות?
זה שליחות. השליחות הכי גדולה שלי, אני מרגישה בזה שאני מקבלת הרבה מיילים מאנשים שאמרו שהם עזבו ספרות זרה, שבעיניי ספרות זרה זה לא פחות מאסון. ואמרו לי, גם משגיחים ומורות, אמרו לי שהם ראו ושמעו על בחורים ובחורות שעזבו ספרות, כי אמרו, יש לנו תחליף טוב.
יש מי שלנו, לא צריך כן, לחפש
בדיוק.
במקומות
וזה, אחרים. וזה בעיניי שליחות חיי, באמת לכתוב מתח אמיתי, אנשים שאומרים לי, מה זה אלים? ספרות מתח צריכה קצת אלימות. אני מאוד משתדלת ללכת בין הטיפות, יש אנשים שיגידו לי שזה לא מספיק זהיר, אני באמת חושבת על כל מילה, ויש לי דברים שאני... מוחקת מאוד בכאב ובצער, כי אני אומרת שזה לא בסדר, לא מספיק מעודן.
בראש
לא מספיק...
שלך זה קורה, אבל זה לא עובר לטקסטים.
בדיוק, אני רואה, כי אמרתי נגיד בדם קר, אם הייתי כותבת באמת מה שהיה לעבר בסוריה, אנשים לא ישנים בלילה.
זאת אומרת, הוא עבר באמת הרבה יותר דברים ממה שכתוב בספר.
מה השאלה? ברור, עשיתי את זה בתמצות. בגלל שזה באמת, אני הולכת בין הטיפות, בין מה שהספרות והמתח דורש, לבין מה שהנפש היפה לא סובלת. יש אנשים שחולקים עליי, זה בסדר, אבל אני בפירוש מקבלת המון, המון, המון פידבקים חיוביים מזה, שאנשים באמת עזבו ספרות קלוקלת, ואמרו, יש לנו את זה משלנו. אז אני אומרת, אם זה לא היה מספיק מעניין, אז לא היה את המטרה, אז זה היה משיג את המטרה שלו. זה מאוד זהיר, זה מאוד, אני אומרת, וואי, איזה קטע יפה זה, ואני מוחקת אותו בצער רב, כי אני אומרת לעצמי, הספרות מרכינה ראש בפני היהדות וההלכה.
נעד, באמת יש היום...
כן, בעניין הזה גם סתם היה לי איזה משהו חמוד, שהייתי פעם במפגש הספרות בבית הנשיא, אז הנשיא שמע שאני כותבת מתח וזה, ואז הוא אמר לי, זה לא בסדר, הוא אומר כאן באופן כללי, זה לא בסדר שהיהדות דוחה, כאילו, דוחקת את מקום
הספרות. מפגש של ספרות דתיות, חרדיות.
דוחקת את מקום הספרות. האומנות צריכה להיות מעל הכל. איך זה אתם נותנים ליהדות, למה שאתם קוראים לזה מוסר וזה, להיות מעל האומנות. אמרתי, אתה רוצה לשמוע סיפור? נפגשתי לפני כמה שנים עם קצין הכנסת. לפני שכתבתי את אוהב באדמת ידיד. ורציתי ממנו כמה פרטים, והוא כל מיני מחייך, והוא שתק. אמרתי לו, כל מיני שאלות, והוא שתק. אז אמרתי לו, בסוף הוא אמר לי, אני לא אתן לך שום מידע שיסכן את משהו מן המשהו בביטחון ישראל. אמרתי לו, נו, אז אתה רואה, גם בשביל הביטחון, הספרות והאומנות מרכינה את ראשה. היהדות יותר חשובה מהביטחון. אז הוא כזה שתק, לא יודע מה להגיד, אבל זה באמת ככה. אנחנו, וואו, יש לנו ערכים יותר חשובים מזה.
נכון, לא רק לספרות, אלא בכלל להרבה מאוד...
כל תחום שהוא. יש לנו את ההלכה, והיא בסוף, ובהתחלה, היא מטווה לנו את הדרך, בכל תחום שהוא.
אבל מצד שני, לפעמים יש תחושה שבספרות החרדית, אז ממש מאכילים את המסר בכפית. ועכשיו עוצרים לתפילת מנחה, וכולם עכשיו נושאים עיניהם בתפילה לשמיים, ומודים לקדוש ברוך הוא.
טוב, בוא נגיד ככה, ספרים אמיתיים, סופרים אמיתיים, יש מלא מלא סופרים, כאילו אנשים שאני יותר קוראים להם כותבים, כי הם כותבים, אבל בעצם הספר שלהם הוא לא ספר נכון, משום בחינה. סופרים אמיתיים לעולם לא יעשו את זה. גם אם את רואה שפתאום המסר עולה בכפית, למשל אצלי בטווח אפס, קיבלתי בכלל טווח אפס, זה הספר שקיבל הכי הרבה תגובות, כי נגעתי בעצב מאוד רגיש לקהל, ההתחלות לעומת השמאל לעומת ימין, וקיבלתי על זה.
זה הספר עם הביצוע.
וואו, כן. אנשים קיבלו על זה. מכל קצוות הקשת הפוליטית קיבלתי תגובות. אנשים התעצבנו עליי, למה אני מעריצה כל כך את נוער הגבעות, ואנשים שלחו לי חוצפה שאני מדי מתנגדת לנוער הגבעות, ואחת כתבה לי, את רוצה שהבן שלך יהיה, כל כך זה, את רוצה שהבן שלך יהיה נוער הגבעות? אמרתי, הבן שלי, אני מקווה שיש יחסית גור, אבל אבל אנשים שהתעצבנו, למה אני כאילו נגד נוער גבעות, אז אמרתי, יש כל כך הרבה מיילים שכתבו שאני בעד נוער גבעות, אז כנראה שהלכתי איפשהו באמצע.
זה באמת מורכבות שלא קל להכיל אותה. כן. צריך בגרות מסוימת.
אז מלא אנשים, זה באמת הספר שקיבלתי הכי הרבה תגובות עליו. אז שם יש כתוב את המסר של לקבל דעת תורה. ואנשים אמרו לי, מה, כתבת את זה בפירוש, ועוד הדגשת את זה. אמרתי, אם אני פתאום עולה איזשהו מסר, הוא עולה מהסיפור. אני לא קשור, כאילו, אני לא קשורה אליו. אני באמת לא כותבת אף פעם ספר?
סופרים.
לא. אף פעם לא. אם אתם פתאום רואים מסר, הוא מסר שצף. את רואה את זה המון אצל מאיה קינן, שהיא אומנית, פתאום עולה לה המסר, והמסר עולה מעצמו. הוא לא כפית. אני מתנגדת לזה בכל תוקף. זה ממש לא נכון. סופרים אמיתיים, לא יאכילו את הציבור שלהם במסר בכפית, המסר עולה מתוך הסיפור.
את יודעת, קראתי פעם, לא זוכרת כבר איפה, מישהי כתבה שבספרות החרדית יש הרבה יופי, שיש מושגים או דברים שלא אומרים אותם במפורש, וזה מכריח את הסופר או הסופרת לייצר משהו הרבה יותר עמוק והרבה יותר מורכב, ולגעת ברגשות הרבה יותר עדינים מאשר הדבר עצמו.
נכון, זה מאוד קשה, באמת מילים ומושגים וביטויים שאנחנו לא נכניס, אבל אנחנו משתדלים ללכת בין הטיפות, וללכת וכן לעקוף את הדבר הזה. אני הייתי רוצה להגיד שזה תמיד מהמם ומוצלח ויותר יפה ויותר עמוק, התשובה היא שזה לא נכון. לפעמים היה חסר פה את הדבר האמיתי, את המילה הנכונה, את הרגש הנכון שמתפרץ פה, אבל אני לא מצטערת על זה, כי אני יודעת שאנחנו לא באנו לפה רק בשביל למלא ספרים יפים. יש לנו מטרה יותר חשובה מזאת.
אז מה את בעצמך קוראת?
כלום.
כלום?
כלום. היום כלום.
ספרים
שנים.
שלך?
שנים לא קראתי. זאת אומרת, ספר שלי אחרי שיצא לאור, לא קראתי אותו יותר. מפחד עמוק שאני אמצא טעות פטלית, שאני לא יכולה לצאת לרחוב אחריה. אבל אז יצא, התחלתי להוציא את מרגל ההשכרה, והיה לי נורא חבל, כל כך אהבתי את הספרים, אמרתי, וואי, בגלל שאני יצאתי אותם, אני לא יכולה לקרוא אותם.
אז מגיע לי גם כזה ספרות.
כן, בדיוק. אז אותם אני קוראת, אני יכולה להגיד שזה נראה לספרים היחידים שלי, שאני קוראת אחרי שהם יצאו לאור, ואני באמת קוראת אותם הרבה. אבל היום אני קוראת קצת מחקר, ספרות שאני צריכה בשביל הספרים.
אבל לא משהו בשביל הכיף.
לא, אחות אומרת לי, וואי, תראי מה, הרסת לעצמך את אחד הדברים הכי כיפים שיש לבן אדם. אז אני אמרתי לה שאם יש לי זמן לקרוא, למה שאני לא אכתוב? ואם זה שבת, ואסור לכתוב, אז אני עם הילדים שלי, אני מדברת איתם, אני משחקת איתם, אני כמעט לא קוראת, אני עוברת על קראת, כשיש לי את זה בבית, אבל...
הילדים שלך קוראים את הספרים? שלך?
הגדולה שהיא לא אוהבת מתח, אז היא לא קוראת פה ושם בקטנה. בקורונה, אמרת לי, אני לא רוצה להליב אותך, אבל כל כך משעמם לי עד שאני הולכת לקרוא את הספרים שלך.
נחמדה.
לא, אבל היא באמת, אין מה את רוצה, כבר גמרתי, היא קרה קצת מהספרים שלי, לא הרבה. השנייה חופרת אותם, זאת אומרת, היא גם אני המון 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 מתייעצת איתה. יש לה מלא רעיונות, וגם בדופליקטים למשל, חצי מהרעיונות בספר שם שלה. היינו מתיורכות על זה המון ישבות מלא ביחד, בסוף סיום מוחות, כי פנטזיה זה עולם אחר.
זהו, זה באמת המון לייצר משהו
חדש. זה לייצר משהו שלא קיים.
יקום מקביל.
זה מה שזה בדיוק. אנשים גם שאלו אותי על דופליקטים, למה עשיתי את זה בתוך עולם אחר? למה לא בעולם שלנו שיהיה דופליקטים? הרי כי קדמתי את העולם במאה שנה, החרבתי את הים, איבשתי את הים התיכון, החרבתי את היבשות.
למרות שהשמות שם נשארו...
מה?
הם לא, יש נגיד מושגים באנגלית, כל מיני...
הכל באנגלית, כי עשיתי שיש שם שפה, כאילו אז בדור ההוא,
זה לא משהו...
שפה בינלאומית. אין שפות לכל המדינות.
זה לא היא המצאה, אני מתכוונת, זה מילה שהיא קיימת.
כן. אני עושה שם שכל העולם מדובר אנגלית. זה השפה הבינלאומית. ולכן היה נוח לכל הארצות בשמות שמבטאים באנגלית את המושג של המדינה.
אז לא רציתי להכניס לזה מושגים חדשים.
אז הכנסתי קצת מושגים בלטינית במהלך הסיפור, כי דוקטור קלי הוא היה מלומד, ושם מלטינית הם מגיעים רוב המושגים. רוב המושגים מאנגלית, מיעוטם מלטינית. אבל זה היה לברוא עולם, ועל העולם החדש ליצור דברים מדומיינים. זה היה סוג של, אנשים כאילו אמרו לי על הפנטזיה, גם הוצאתי את זה בחשש מאוד גדול, כי הציבור שלנו מאוד מאוד מחונך מרגע לידתו להיות ריאלי. הכל הגמרה מאוד מאוד מוססת על מחשבות מאוד, על שקלא וטריא מאוד מאוד ריאלי. והילדים שלנו מחונכים לזה מגיל אפס. לא היה באמת, זה לא היה באמת. זה ילד אומר את זה מגיל אפס. ואמרתי לעצמי, איך יקבלו את זה שזה כאילו באמת לא יכול להיות. לא ברמה של אייל שעושה דברים כאילו. דרך אגב, כל מה שאייל עושה זה דברים שסוכנים שלנו עושים. אין שם משהו מומצא.
למרות שלפעמים זה נראה...
זה נראה, כאילו, וזה אחד מהדברים שמרגיזים אותי.
איך חשבת שמישהו יכול לעשות דבר כזה בכלל?
זה אחד הדברים שמרגיזים אותי, כי אנשים אומרים לי, אייל לא יכול. אין שם כמעט משהו שאין לו תקדים.
ואת אומרת את זה מידע.
חד משמעית, כן. ודאי. אני דיברתי בזמן, בספר בדם קר, הוא קופץ מקומה רביעית על העץ ומחליק למטה, אז במקור זה היה קומה שישית. והיועץ תוכן שהוא עורך שלי גם אמר לי, לא יהיה, גם ככה אנשים לא יאמינו לך. אמרתי, אתה יודע מה, אני מתייעצת עם סוכנים ועם אנשים מהצבא.
איך הגעת אליהם בכלל?
כל אחד במקום אחר, קשרים. אז כתבתי לו, אמרתי לה, מישהו אחד מסיירת מטכ"ל, אמרתי לו, תגיד, אפשר לקפוץ מקומה שישית? תיארתי לו, אומר לי, קל.
קל.
אז אמרתי להם, תקשיבו, שני אנשים שעובדים איתי, זה העורך שלי, שהוא תחקירן והוא יועץ תוכן, והוא שותף ממש מלא לכל הספר, ויש לי גם אחד שעושה הגאות לשוניות, ושניהם עמדו כחומה בצורה שאני לא אכתוב כקומה שישית. אז הורדתי את זה לקומה שנייה, אבל לא נשארתי חייבת, ובהמשך שאפרת מתפעלת איך הוא קפץ מקומה רביעית, אז הוא אומר לה, אלה מיחידות הקופים, מיחידות הלוטר, הלוחמה בטרור, קופצים גם מקומה שישית. כי לא רציתי לה, אבל... כן, אבל זה באמת ככה. הוא לא עושה שום דבר דמיוני. אבל אנשים לא מאמינים, כי לא מספיק יהודים. אני קראתי כל כך הרבה חומר על הנושא שאני היום יודעת.
אתה יודע, אז אני חושבת שהסדרה הזאת נהייתה מאוד קרובה לבינו דווקא עכשיו, בתקופה הזאת.
כן, הרבה אמרו לי שאני רוצה לכתוב עוד ספר על אייל בגלל המלחמה.
אתה יודעת, ששאלתי בנות קצת לפני, מה לשאול את יונה ספיר? אמרו לי, למה היא לא ממשיכה את הסדרה, למה? זה לא אופר.
אז זהו, באמת קיבלתי מאות פניות, מאות, אולי הגעתי כבר לאלף, אני לא סופרת.
אז יש סיכוי?
יש סיכוי, כן. לא עכשיו, עכשיו יצא הדופליקטה עם מרצה השם לפסח, אבל יש סיכוי שלפסח הבא יצא עוד כך של אייל, לא בהבטחה, יש לי רעיון, וזה גם חלק מהעניין, ברגע שיש רעיון, אז אני כבר יותר קרובה לדבר, יש מצב, כל כך הרבה אנשים, קיבלתי כל כך הרבה פניות, שאני נחת ציבורי.
כן, אחד. הוא חייב להמשיך לפעול ולעשות. כן,
אנשים אומרים, מתי הוא יושב פה בשקט? אמרתי שאם הוא יושב בשקט זה לא יהיה מעניין, זה דבר ראשון. דבר שני, שהוא עצמו לא רוצה.
נראה לי הוא לא יכול לשבת בשקט.
נכון, זה מה שאנשים לא מבינים. יא, מסכן, שיחזור כבר הביתה. אמרתי, אבל הוא לא רוצה לחזור הביתה. הוא לא רוצה.
ADHD.
בערך. אנשים שיש להם דם רותח, הם לא יכולים לשבת בבית ולא לעשות שום דבר. אבל שכתבת את הדופליקטים,
שיש לזה הרבה מעלות.
כן, הרבה מעלות וגם הרבה חסרונות. זה לא קל לחיות לצידו בניגוד למה שאנשים חושבים.
לא נראה לי שמישהו חשב.
בטח, אנשים חושבים כותבים לי על זה הרבה, שנראה להם שהוא טוב כבן זוג או חבר. אני אומרת להם, זה כל כך קשה לחיות עם כזה בן אדם, אפילו...
שום דבר לא צפוי.
כן, אבל שכתבתי דופליקטים, אז באמת היה לי את הקטע שהעולם פתוח לפניי, אני יכולה לעשות הכל, היה לי את המגבלות של אנשים להגידו שזה כפירה וכאלה דברים.
זה באמת משהו מאוד ללכת בין הטיפות בזהירות, איפה עובר הגבול.
אז לכן עשיתי שהכל מגיע מכוחות אנרגטיים, ולא מכוחות של קסם וכישוף שיותר מקובלים בעולם הכללי.
ואנשים מבינים את ההבדל הזה?
בחד משמעית, כן. באמת, מלא, כאילו. ברגע שאנשים אומרים, באמת להם זה מאנרגיה, ואני הסברתי בהקדמה, שהרי אם היית באה לפני לאיזשהו עיקר, לפני 500 שנה, ומסבירה לו על כוח החשמל, לא היה בטוח שזה כישוף. לא כזה רחוק, סבתא שלי, אמא של סבתא שלי, הייתה בעיירה, והגיע מישהו עם פטיפון. אז אמא, האמאות בכפר לא הרשו ללכת לשמוע את זה, כי אמרו שזה בטח כישוף. איך יכול להיות שמישהו שר בתוכו? אז איך תספרי להם שיש כזה דבר אינטרנט? אז זהו, כל הבינה מלאכותית, כל העולם מייצר כל הזמן דברים, שאת לא יודעת מה יראה, איך יראה העולם עוד 100 שנה. אני לא חושבת ש...
אומרים שעוד מעט לא יהיה סופרים, זה יהיה...
אני לא מאמינה, יש דברים שאין להם תחליף.
כן, לגמרי.
תראה, אפשר להיעזר, אני בכלל, בכל קטע של טכנולוגיה, אני מנותקת לחלוטין, כי אני לגמרי, אנחנו מאוד מאוד מנותקים עניין של טכנולוגיה, אין לנו אינטרנט, אינטרנט הכי חסום, וילדים שלי בכלל, אפילו בנות לא נוגעות במחשבים. אבל לא נעזרת בכלל בבינה מלאכותית. אני שומעת שיש כאלה שנעזרים ועושים שינויים וזה, אבל...
באמת? בתוך הכתיבה?
לא יודעת אם סופרים ממש, אבל שמעתי ככה בגדול. לא יודעת אם מישהו באמת נעזר בזה.
או שאף אחד לא יודע בזה.
יכול להיות. אני אין לי בכלל גישה לזה, ואני גם כל כך לא אוהבת את הדברים האלה, כאילו... אני לא נראה לי שאני אעזר בזה אי פעם. גם, חופן, המוח שלו מאוד מוגבל של הבינה מלאכותית. אבל להמציא באמת דבר שהוא עולם, שהוא בנוי לפי חוקים שקבעתי, ולהישאר צמודה לחוקים, אחרי שהספר יצא, אז יש אתר שקוראים לו פרוג, אז יש שם אלפי...
אין סוף אשכולות.
את ראית? אין סוף אשכולות. וואי, עוד אחד ועוד אחד. בהתחלה התחלתי קצת לקרוא, כי גם מאוד חשוב לי לדעת מה דעת קהל על הסיפורים.
שם כאלו שממש השקיעו, כתבו סקירות שלמות.
כן, כמה סקירות, וכמה אנשים, ושאלו מלא שאלות, ואנשים גם התעניינו לדעת מי זה מי, כי הרי בעולם הזה, ובבועת האוצרים, זה לא אותו בן אדם. מי זה זירו, מי זה מקסימיליאן, מי זה בן...
צריך להחזיק ראש.
ושאלות מלא, וקיבלתי מלא שאלות, ועשרות אלפי, מאות אלפי צפיות באשכולות האלה, כי זה באמת היה משהו מאוד 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 אחר, ומאוד מאוד חדשני, ומאוד עניין אנשים. אז אני קראתי כל מיני בחרדה, שאולי מישהו פה הולך להתקיל אותי עם איזה משהו שלא צפיתי, השאלה הנפוצה למה טאולה נתן לזירו את כדור הטונגו, ומי זה מקסימיליאן, זה שתי שאלות נראה לי הכי נפוצות.
שאת לא עונה עליהם.
בינתיים לא. מי זה מקסימיליאן?
חכו להפתעות.
חכו להפתעות. אבל שום דבר, בינתיים אף אחד לא התקיל אותי, ברוך השם. וכל מיני אנשים ככה התקרבו לתשובות נכונות, כאילו אנשים שאלו ועד אנשים ענו, וכל אמרתי, רגע, אל תגיד את התשובה הנכונה.
חכו לספר הבא.
כן, אז יש הפתעות. אנשים מאוד התאכזבו עכשיו בסוכות, שזה לא יצא, אבל באמת אני כותבת עוד הרבה דברים.
כי זה היה אמור לצאת עכשיו בספר?
מה זה אמור? לא אמרתי.
לא.
פשוט הקודם יצא.
מבחינת האנשים.
הקודם יצא לסוכות, אנשים חשבו שיהיה סוכות השנה, ודי התאכזבו. אבל לצערי...
ואנשים עומדים לך עם סטופר, מתי יוצא הספר
כן,
הבא?
כן, כן, וככל שהעונה מתקרבת, סוכות או פסח, המייל מוצף במאות ואלפי פניות, נו יוצא, נו יוצא, נו יוצא.
דופליקטים... חשבת פעם שזה, שתגיעי לכזה מקום? כמה שנים את כותבת?
22.
בלי עינה.
בעצם.
וואו.
אני כותבת יותר בעצם, אבל הספר הראשון שלי יצא לו לפני שהייתי בת 18, והם אני בת 40.
כשהתחלת לכתוב, זה לא היה בכזאת רמה.
לא, ברור שלא.
אני לא מתכוונת ברמה של הכתיבה.
כן, שזה גם משתפר.
ברמה של ההתלהבות וה...
כן, לא חשבתי אולי שעד כדי כך באמת, בגלל שבאמת זה שובר כל מה שאני חושבת, כי בדיוק עכשיו מישהו כותב בפרוג, שאנשים עושים סקירה, מישהו התחיל לכתוב על דופליקטים 2, וגם דופליקטים 1 כבר היה סקירה לפני שהספר יצא. אז כאילו אנשים אומרים, זה שובר סי, כאילו פעם ראשונה שיש סקירות על ספרים, לפני שהם יצאו, אנשים עושים דיונים.
מה הולך להיות בספר?
פרסמתי מודעה, לא אני, אור חיים, פרסמו תמונה של הכריכה עם כמה משפטים, ואז התחילו דיונים, מה הולך להיות, ואיזה...
אז לפי הכריכה אנשים כבר מסיקים מסקנות, ומה הולך לקרות?
כן, הסיקו מסקנות, מה הולך לקרות.
וואו.
זה היה ממש משעשע לעקוב אחרי זה, אבל...
נו, וזה היה אמיתי, שנדע?
לא, לחלוטין לא. לא, ממש לא, אנשים לא התקרבו.
תהיתם, נסו שנית בפעם הבאה.
כן, משהו כזה. אז עכשיו אנשים, העליתי פרק אחד לתאימה, כי אנשים באמת היו נורא מוכזבים וקיבלתי מלא פניות, אז אמרתי, טוב, אני פרק אחד, והעורך שלי אומר, ואם משנה אותו בסוף, אנחנו כל מיני משנים, כל הספר עובר מלא מלא טיוטות. אמרתי לו, זה נראה לי גמור, זה נראה לי מוכן. ואם נשנה, אמרתי לו, אז נשנה. אני לא התחייבתי שזה, אני לא יודעת. עד שהספר לא יוצא לאור, אי אפשר לדעת. כי נגיד, אפילו בדופליקטים אחד, שהספר היה כבר כמעט מוכן, לא מוכן ממש, אבל אחת הטיוטות המאוד מתקדמות שלו, פתאום נפל לי רעיון, ומבריק כאילו ממש, וזה היה לחפור את הספר מההתחלה. לא למחוק. למחוק, מחקתי את הספר 3 פעמים. למחוק, אני מתכוונת למחוק ספר, לסמן, למחוק דלית. שלוח אותו לסל מחזור.
את כל הספר מההתחלה ועד
3 פעמים. כתבתי את זה בהקדמה.
זה קרה, אני לא זוכר.
דופליקטים, זה הספר היחיד שלי שכתבתי אותו המון שנים. כאילו, תוך כדי זה כתבתי גם על אייל ועוד ספרים וזה, אבל הוא כל הזמן היה לי על השולחן עבודה, וכל הזמן כתבתי. כתבתי גרסה ראשונה, מחקתי אותה. כשאני אומרת מחקתי, אני מכוונת מחקתי. גרסה שנייה...
בעוד ספרים?
למחוק ספר שלם, לא. בהתנגשות, את השליש האחרון של הספר, גם. זה היה זה 100-200 עמודים בערך. מהספר שמחקתי וכתבתי אחר, אבל זה היה שליש ספר, לא ספר שלם. דופליקטים כתבתי, מחקתי, כתבתי פעם שנייה, מחקתי פעם שנייה, כתבתי פעם שלישית, מחקתי פעם שלישית, כתבתי פעם רביעית, ואז התחלתי תהליך של הטיוטות, זאת אומרת שזה אצלי טיוטה, אני מעבירה את זה ליועץ שלי, כאילו לתחקירן, הוא עורך, עושה הרבה דברים, זה, עובר, זה מגיע אליו, הוא עושה הערות לוגיות, והערות התכנות, והערות רעיונות נוספים, וזה מחזיר לי. אני עוברת. חוזר, מחזיר לו, מחזירה לו. הוא עובר, מחזיר לי. אני עוברת. כאילו ככה.
התעייפתי.
זהו, התעייפת. לפחות 8 טיוטות כל ספר עובר. אבל כשאני מדברת לך על מחיקה, אני מתכוון שמחקתי. ולא נשאר בזה טיוטה. הספר הרביעי נכנס סוף סוף למחזור של הטיוטות. למערכת הטיוטות. כן. זה הספר הרביעי. כי פשוט בגרסה הראשונה נגיד והשנייה, הגיבורים לא היו יהודים. הם היו בני בלי דת. והתאים לי. אמרתי, יאללה, פנטזיה. אני לא יכולה להתחייב
יכולים לעשות מה שהם רוצים.
כן, תפילין, שבת. ואז גם התייעצתי עם כל מיני, וגם חשבתי לעצמי, מה שהכי הניע אותי לזה, זה שאני חשבתי שאנשים מאוד מאוד מתחברים לדמויות. ראיתי את זה אצל אייל, אצל אלי, וזה היה לי חשוב שהם לא יתחברו לדמויות שאין להם דת. אז אמרתי, אני חייבת לעשות שהם יהודים. זה סיבך אותי מאוד, כי איך בחורו חרדי מגיע לשנת ההתגלות, ואני צריכה איזה הסבר, ואני צריכה... אבל זה היה הכרחי, ואני מאוד מאוד שמחה שעשיתי את זה. כאילו, אני מדמיינת לעצמי שהייתי מוציאה את הגרסאות הקודמות, קודם כל הפנטזיה בהם לא נכונה, היא לא מובעת בצורה נכונה. זה מאוד מאוד חשוב, ידעתי שזה ניסיון ראשון בציבור החרדי להביא פנטזיה.
אבל מאיה קיינן זה גם
זה לא פנטזיה. זה לא פנטזיה, מה פנטזיה בזה?
מה,
המלאכה במבחן? מה פנטזיה בזה? יש שם משהו לא מציאותי? מה זה פנטזיה? פנטזיה זה משהו שהוא לא מציאותי. הסיפור שלה הוא על העבר, הוא על משהו שלא היה.
פנטזיה שקרתה בעבר.
זה לא פנטזיה. פנטזיה, כל שם יכול לקרות. אין שם משהו, מה זה פנטזיה? זה משהו שלא יכול לקרות. זאת אומרת, מדע בדיוני זה לא פנטזיה.
זאת אומרת, זה לא דמיון, אלא זה משהו שפשוט
לא יכול לקרות
בפועל בעולם בדיוק. שלנו.
כי נגיד מדע בדיוני, זה משהו שיכול לקרות. חלליות שמגיעות למאדים, יישוב על המאדים, יישוב על הירח, זה מדע בדיוני. זה לא פנטזיה. אבל, כי יכול להיות שזה יקרה. אבל אדם שמשכפל את עצמו לכמה גופים, לא יקרה. זה נקרא פנטזיה. זה ההבדל מפנטזיה למדע בדיוני. אבל אצלי יש קצת מדע בדיוני בדופליקטים והרבה פנטזיה. הרבה ספרי פנטזיה נשענים על מדע בדיוני, זה פשוט יותר נוח. אבל להביא פנטזיה...
יותר קשה להמציא משהו מנוהר.
כאילו צריך, צריכה שיהיה לך איזשהו ביסוס שהפנטזיה תישב עליו בצורה יותר הגיונית. לפנטזיה יש כללים, זה לא שאני עושה מה שאני רוצה, וואי, עכשיו הוא זה, עכשיו אני מחויבת לכללים, כללים שאני קבעתי, אבל אני מחויבת לכללים מהם. זה אומר שאני לא יכולה לעשות מה שאני רוצה, וזה אומר יותר מזה שאני צריכה לזכור מה עשיתי. כי אם נגיד, סקנדר הוא תמיד ידמם בסגול, אז אני לא יכולה שאם מישהו, סקנדר אחר לא ידמם בסגול, מאיזה סיבה, נוח לי שככה יקרה, זה לא... כן, זה לא הגיוני, כי יש הגיון לפנטזיה.
צריך לשמור על איזושהי רצף ועקביות.
כן, זה חוקים שאני קבעתי, אבל הם עדיין חוקים.
כן, תגיד, יש דמות שהתחברת אליה במיוחד?
אייל!
אייל, חד משמעית, בלי להתבלבל.
אייל, הבת שלי בדיוק שאלה אותי השבוע, הבת שלי בת 10, 11, סליחה. אז היא אומרת לי, מי את יותר אוהבת, את אייל או דני? אמרתי לה, עכשיו? עדיין, את אייל. אני הייתי את 8 ספרים, 10 שנים.
יכול להיות שבדופליקט עם השבי, אז
היא כן, נכון. חוץ מזה, אייל הוא יותר חבר, ודני יותר כמו בן. כי אייל הוא בן אדם בוגר, הוא לא ילד. דני, יש לי כזה סוג שאני כאילו דואגת לו יותר. אייל יודע לשמור על עצמו.
יש לו גם חולשות. אייל הוא משהו כזה.
לדני יש חולשות. דני הוא בסך הכל בחור, הוא בן 19. הוא באמת, יש לו יכולות בסוף יותר מלאייל, כי הוא דופליקט. אבל הוא עדיין ילד.
לא, הוא לא מציאותי גם.
זה כבר לא משנה. האנשים אומרים לי, אייל או אלי, זה כאילו אפילו, אין ספק בזה, אני יודעת שהמון אנשים אוהבים יותר את אלי, אני לא יודעת למה, אני בעצם יכולה, את הבת שלי הסבירה לי למה. היא אומרת לי שגם היא יותר אוהבת את אלי. היא אומרת, הוא אדם צנוע. הוא לא אוהב להיות בפרונט. אייל מדי שחצן. אהבתי את ההגדרה הזאת. אני אין לי בעיה איתו, אבל אנשים, הרבה אנשים אמרו לי, שמתי תחבו לאלי, הוא מאוד נאמן, הוא מאוד לויאלי, הוא מאוד הולך אחריו, בצניעות, בשקט, בלי לעשות מעצמו עסק. אייל מגיע, הוא ישר חייב את המקום הראשון, את ה, איך הוא אמר לו בספר במגן האנושי, אני שיודע איך זה בשבילך להיות חלק מצוות, אני הבנתי שאתה אוהב, חובב גדול לפקד. של תפקידים ראשיים. אבל אלי לא צריך את זה, ואנשים שיותר הולכים בצד, יותר שקטים, יותר מתונים, יותר הולכים בצד, התחברו יותר לדמות של אלי. אני אוהבת יותר את אייל חד משמעית. אין בכלל מה להשבות.
יותר מזדה. גם בחיים האמיתיים.
גם כנראה, אבל הוא בעיניי גיבור אמיתי. לעולם לא אומר נואש.
אם אנחנו מדברים בכלל על קריאת ספרים, איזה ערך את רואה בזה? את הילדים שלך את דוחפת לקרוא?
מי שאוהב לקרוא שיקרא, מי שלא אוהב שלא יקרא, זה לא מצווה. יש בספרים המון דברים. קודם כל, יש מעבר לפיתוח המוח והדברים השכליים וההבנה של תהליכים. זה תורם גם מאוד, מעבר לזה שזה גם נחמד וכיף, ובמקום לשחק, גם זה גם עוד סוג של בילוי. יש פה גם את הקטע שבן אדם לומד הרבה דברים דרך הקריאה. הוא לומד, את לומדת גם מושגים, את לומדת גם להבין אנשים אחרים. כל המכניסים לך עולם, שהוא לא את והמחשבות שלך והרגישות שלך, ואת מבינה אותו.
גם בספר... יותר רגישים, יותר רגישים,
יותר מבינים, יותר מבינים שיש אנשים אחרים, יותר מבינים כל תהליך שהוא, החל מתהליך פסיכולוגי, רגשי, צבאי, מדיני, ביטחוני, כל התחומים האלה, את יכולה ללמוד דרך ספרים.
זהו, לאחרונה את כותבת בעיתון בתוך משפחה.
נורמלית, כן. זה בזכות אחותי, האמת היא בדרבון היא מאוד, היא אחותי, היא מנהלת בית חולים פסיכיאטרי, והיא אומרת שזה שליחות חייה. הייתה מנהלת של מעייני הישועה, והיא עכשיו עושה בתים מאזנים, לא משנה, היא מאוד מאוד בתחום פסיכיאטריה, והיא אומרת שזה, יש לה דוקטורט במינהל מערכות בריאות, והיא אומרת שהשליחות של החיים שלה זה להסביר לאנשים שאדם שעבר משבר נפשי הוא אדם נורמלי. נורמלי. הוא יכול להיות קודם נורמלי, 100%, והוא יכול להיות הוא יכול להיות נורמלי גם אחר כך עם תמיכה. זאת אומרת, התמיכה תישאר. אם זה כמו אדם שעבר התקף לב, הוא חייב כדורים, הוא חייב להיות בליווי רפואי כל הזמן, אבל הוא אדם שיכול להמשיך לחיות פה. לא הלך עליו, נגמר, זהו. זה מה שהיא אומרת, ואני...
כל כך חשוב.
באמת זה, היא בהתחלה כתבה, והיא רצה שאני אאבד את זה. ובהתחלה פחות נמשכתי לזה, גם כי אני מאוד 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 עסוקה. מעבר לדופליקט, אני כותבת היום, בימים אלה, 8 דברים. 4 תסריטים ו4 ספרים.
אז את גם בענייני הסרטים.
כן, הרבה. אז פחות נמשכתי לזה, אבל היא אמרה לי, תקשיבי, אני צריכה שזה יצא מהמם, ונסתלת את זה לכל מיני, והיא אמרת לי, לא, זה לא היה מספיק מהמם. אני צריכה שזה מהמם כדי שאנשים יקראו ויואבו את זה, ותוך כדי זה ייכנסו ויקבלו את ה... את מה שאני צריכה שהם יקבלו, שאני חייבת שהם יקבלו. באמת קיבלנו על זה, הם המערכת מקבלת על זה עשרות, מאות פניות, מלא 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 אנשים, גם מזדהים, גם... היא הציפה פה נושא מאוד 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 חשוב.
בעצם זה גם השם של הסיפור.
נורמלית. היה לנו המון דיונים על השם. בסוף העורכת החליטה שנורמלית זה הכי מתאים לה. וגיסתי אמרה לי, מה, את רוצה להגיד לי אישה עם 6 ילדים, מנהלת משרד פרסום מצליח, נופלת למשבר נפשי?
רק למי שלא מכירה.
אז הסיפור זה על אישה, שהיא רחלי, יש לה 6 ילדים, מנהלת משרד פרסום מצליח, והיא פתאום ביום מן הימים פשוט חוטפת משבר נפשי, היא הולכת ברגל, היא כל הזמן לא מרגישה כל כך טוב, היא הולכת לים, היא כל הזמן מאוד מאוד נמשכת למים, כל הזמן שוטפת ידיים, כל הזמן הולכת בגשם, ואז יום אחד היא, וכאילו בעלה רואה שטיפה דברים עוברים עליה, באיזשהו מקום היא גם מרגישה, יום אחד היא הלכה למשרד, ופתאום ברחו לה מילים, והראתה שהיא לא מצליחה לדבר, באותו לילה היא הלכה לים, פשוט הלכה, הגעה בחיפה, והיא הלכה עד הים, והיא פשוט נכנסה לתוך הים, בתוך, בלי נעליים, בלי, היא כאילו היה לה תקף פסיכוטי, והיא התאשפזה. ואז הולכים אחורה טיפה, ורואים יאללה טריגר, יאללה איזשהו... אבל אחותי אומרת שהטריגר הוא לא חייב להיות משמעותי. יכולה אישה לאבד לו עלינו, לעלינו 3 ילדים, ולהישאר בלי... בסדר. ואישה יכולה שהלילד שלה יהיה קושי לימודי, ותישבר מזה נפשית. הנפש אי אפשר לצפות אותה, וכל אחד גם קיבל משמיים נפש אחרת. היא היה לה איזו שריפה בבית, והיא לא שמעה שהבן שלה... לא זכרה שהבן שלה ישן. הוא ניזוק, אבל לא בצורה דרמטית. כאילו, היה לו נזק בריאות, אבל מאז היא אוכלת את עצמה. בעצם העובדה שהיא גם עובדת וגם מפרנסת וגם מגדלת בית וגם יש לה אשמה וגם יש לה זה, העומס הזה לחץ עליה והביא אותה למשבר נפשי. ואחות אומרת שזה קורה יותר ממה שאנחנו חושבים.
בעצם זה לא סיפור שקרה, אלא...
לא, היא התבססה על דמויות שהיא פגשה במהלך החיים שלה, שהיא מתעסקת כל הזמן לפסיכיאטריה. והיא אומרת, זה כואב וזה נשאר רגילה לכל דבר, והיא עם תמיכה נפשית. של פסיכולוג.
ויש את זה אצלנו פה הרבה יותר ממה שיודעים, הרבה יותר ממה שחושבים. אנחנו חייבים ללמוד לקבל את זה בצורה הרבה פחות סטיגמטית.
היא אמרה שפעם אחת הפרופסור שמנהלת המחלקה מבחינה פסיכיאטרית, אמר לה, תסתכלי מה שונה פה במחלקה ממחלקות אחרות. מה לא מה? אומר, אין כאן פרחים. בכל המחלקות האחרות, לא לדבר על יולדות, גם מחלקות לב, אונקולוגיה, אנשים מגיעים, מבקרים, מביאים פרחים, בלונים, שוקולדים, אף אחד לא מביא כאן כלום לאף אחד.
נידוי.
אני אומרת, זה כל כך היה, כל מה ניסיתי אולי לנסות לקרוא לספר בשם הזה, כי זה באמת המהות של העניין, אין כאן פרחים. אף אחד, האמא שלה, שהיא כל כך בקשר איתה, היא נמצאת שם כבר המון זמן, והיא לא מגיעה לבקר, והיא אמא מהממת, אחר כך בפרקים הבאים רואים כמה שהיא אישה טובה. כמה היא כן מנסה, אבל ללכת לבקר את הבת שהמחלקה פסיכיאטרית גדול עליה.
אנשים באמת לא מסוגלים להכיל דבר כזה.
כמעט אין מבקרים. כמעט אין מבקרים. אז היא אומרת לי, זה, קיצור, זה השליחות חייה, והיא באמת שכנעה אותי, וכתבתי את זה, איבדתי את זה, כן.
אז גם לתוך הדמויות האלו נכנסת.
כן, ודווקא פה, אחותי אומרת לי, לא, את לא מספיק, תרדי יותר, היא פסיכוטית, היא פחות חושבת, היא פחות מבינה, היא פחות מסיקה מסקנות, זה יחזור, אבל כרגע היא פסיכוטית. ואני כאילו, עוד יותר לרדת, עוד יותר לרדת, גם בנוסח, גם במחשבות. בסוף את צריכה שהסיפור לא יהיה קטוע ולא ראות, כי את צריכה להעביר משהו. אז זה כאילו תמיד הלשון מוזניים הזאת, בין שזה יהיה ברור ויפה וכתוב טוב, לבין מה שזה באמת, באמת כאילו...
להעביר את המסר והתחושות.
כן. לדמיין בעצם שאני שם, וזה באמת מה שקורה בכל הספרים, שאני מדמיינת שאני שם. אנשים הרבה אומרים לי, זה לא משעמם לך, אני כבר 22 שנה, מול מחשב, אין לי צוות שאני עובדת איתו, אני לבד. ואז אני אומרת להם, איך אפשר להשתמם? אני לא לבד, אני נמצאת שם, אני נמצאת ביערות של קובה, אני נמצאת בבית הלבן, אני נמצאת בסוריה, באיראן, בכל יום במקום אחר.
במקומות שישראלים לא יכולים אפילו לחלום להיות. מעניין לך.
מאוד. להתנתק מזה זה קשה, כי אני פתאום חוזרת לעולם הזה שלנו, וזה
כאילו... יש לו כלים?
כן, דווקא יש לי מדיח. אבל זה כאילו לחזור, להתנתק ולחזור לעולם, וזה החוויה לא קלה, אבל...
להיכנס זה בא בקלות, לחזור, לנחות פה.
כן, בדיוק. אני רואה את מה שאני גם מנסה להסביר לאנשים, אני רואה סרט שאני כותבת. אני רואה את הסרט, אני שומעת את הדמויות, אני רואה אותם. אני כותבת בקצב שהם מדברים, וכאילו לפעמים אני אומרת, רגע, יותר לאט, יותר לאט, כאילו שאני אספיק אותם.
יש לך, נגיד, דמויות שאמרת, זה בהשראת אנשים מסוימים, או...
אין לי כזה דבר בפירוש, אבל אני מתארת לי שבטח בתוך המוח שלי, כמו הבינה המלאכותית, אספתי לעצמי במהלך החיים שלי דמויות, כנראה. אני מתארת לי, כי לפעמים גם היה איזה כמה אשכולות שבפרוג, אותו פרוג, שחברה שלי אמרה לי, תראי, עשו דמויות ממרגל ההשכרה, מדופליקטים, תכנסי תראי. ונגיד מי שעשתה שם את מקסימיליאן, אמרתי, וואו, באמת דומה. וגם זירו, כאילו ממש יפה. את אייל לא הצליחו לייצר לי טוב. וגם לא את דני, אבל יש דברים שאמרתי, וואו, פרח, ככה דמיינתי. יש פה ושם ציורים שאני אומרת, יואו, זה מתקרב, אבל ממש, דמיון ממש, לא.
צריך לצייר בעצמך את מה שיש.
אני יודעת, לצייר רק בובות חשבון, זה הבעיה. אבל באמת, לראות את זה, אם אני לא נכנסת ואני רואה את מה שאני כותבת, ואני שומעת את מה שאני כותבת, ואני יכולה להרגיש את הקור ואת הריח של הפרחי, של היער, אם אני לא שמה, הסיפור פחות טוב. אני חייבת להיכנס לתוכו. להיכנס לתוך הדמות, מה היא מרגישה, מה היא... לפעמים אנשים אומרים לי, אפילו הנבל אצלי, כאילו, הדמות הרעה, הוא הרבה פעמים כאילו, יש פה איזה משהו קצת חמוד. כי אני יכולה להבין את הראש שלו. אני יכולה להבין מה הוא רוצה. נגיד איקס, המון אנשים התחברו אליו, אפילו שהיה נוכל אמיתי, תאהב בצע, ולא היה לו שום דבר חיובי, אפילו לא אידיאל. חוץ מכסף. כי אני יכולה להבין אותו. המצע שהוא גדל עליו, החינוך שהוא קיבל, הרצון שלו, אני לא אבין אותו, כאילו בקטע שלי, להסכים איתו, אבל אני אבין אותו בקטע שמה שמניע אותו, ולכן אני יכולה להתחבר גם לדמויות הפחות טובות בסיפורים, ולראות מאיפה הן באות. אם אני לא אכנס לראש שלו, לראש של הפושע, לראש של הסוכן, זה לא יצא יפה. אני חייבת להיות שם.
אז ברגע שאת כותבת, את בתוך הדמות, את עכשיו במדבר, אין אף אחד סביבך, הכל שומם.
כן.
את לגמרי שם, ואם את לא שם, זה לא נכתב.
זה נכתב, אבל זה יכול להיכתב, אבל זה ייכתב פחות טוב. ואז אני בפעם הבאה פשוט, אני צריך לאבד את זה.
תמחקי.
הרבה, אני מוחקת, אני מוחקת בכמויות, אנשים לא מתארים כמה אני מוחקת.
כמה את מוחקת?
חוץ משלושה ספרים שלמים, שדופליקטים, ואני שלושה ספרים, אני מתכוון ספר של 600 עמודים. לא ספר של 100.
נפלו פניי.
אני מוחקת, בטח מחקתי בחיים שלי יותר מ10 ספרים של 600 עמודים, להערכתי, יותר. כל ספר אני מוחקת.
אז אם את אומרת על בערך 60 ספרים שכתבת,
בערך שישית מהספרים.
שישית מהספרים, דלית.
משהו כזה, בטח. עכשיו, כשכתבתי את מגן אנושי, אז עשיתי היה לאלי סצנה נורא 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 ארוכה, משהו בבית חולים, שהוא רצה להשיג גבר, הוא היה צריך להשיג גבר, דרך, ואז עשיתי שהוא כאילו חטף בית חולים. משהו מאוד דרמטי, מאוד מאוד יפה. המון המון, המון עמודים, המון מילים, כאילו כמות מאוד גדולה. והעורך שלי קרא, אומר לי, ככל שאני מנסה להבין למה הוא עשה את כל הדרמה הזאת, אני לא מצליח להבין אותו. יש דרך הרבה יותר פשוטה, הוא רוצה איברים, למה הוא לא הולך לחדר מתים ולוקח משם? הוא לא צריך שהם יעבדו. תראו, אתה יודע מה אתה צודק? הוא אומר לי, מה נעשה? אמרתי לו, נמחוק. מה, את כל הזאתם חיכים? אמרתי לו, ודאי. אם זה לא משרת את המטרה של הספר, למה שזה יישאר? אומר לי, אני עובד עם עוד אנשים, אני משכנע אותם למחוק 300 מילים, הם מתווכחים. זה באמת סצנה, הייתה מאוד יפה, אבל היא הייתה פשוט מיותרת. היא לא משרתת שום דבר. אומר לי, על מה הבלגן? עשה, חטף, לקח, אנשים, למה?
טוב, יש לו מספיק בלגן שהוא עושה, אני אומר לי, לא חסר לו
בלגן. לא, זה היה אלי, זה לא היה אייל. אבל גם אלי עושה בלגן.
טוב, אנחנו לקראת סיום. מוכנה למשחק קטן? משחק אסוציאציות. אני אומרת מילה, מה האסוציאציה שעולה לך?
אוקיי.
למחוק.
מחשב.
ספר.
דמקר.
אייל גלבוע.
יואו, חבר.
דופליקט.
לא, האמת היא אולי יותר גיבור, לא יודעת. דופליקט זה דני. כאילו, אין לי עוד משהו.
הילדים מקצה המחנה?
יהודית לורן.
21 בבית אחד?
הסרטים האלה, כל הסרט, כי זה הסרטים היחידים שהפקתי בעצמי. יש לי 3 סרטים שהפקתי 21 בבית אחד, אז זה כאילו, זאת אומרת 21 בבית אחד, נמיד נכנס להפקה שהייתה, שעשינו להם.
למרות שהספרים ממשיכים...
כן, עכשיו, הסרט האחרון שהוצאתי עכשיו בקיץ, הוא על ספר שעוד לא נכתב, בחלק 17, שעכשיו הולך להיכתב.
17. מכובד. גיל ההתבגרות?
לא עולה לי כלום. בנות אולי.
רק בנות הן בגיל ההתבגרות.
לא, כי יש לי הבנות שלי, שתי הבנות שלי גדולות, הגדולות הן בגיל ההתבגרות. הבן שלי הגדול עכשיו עוד מעט בר מצווה, מבחינת בן. עשיתי הגדולות זה בנות, אז אומרים, גיל ההתבגרות הם יד רואה את הבנות שלי.
חבד?
הרבי.
ולסיום, אני רוצה לשאול אותך, מה היית אומרת לעצמך שבגיל העשרה? כאילו עכשיו, איפה שאת נמצאת עם כל הידע והניסיון, מה היית אומרת לעצמך? מה היית רוצה להגיד לעצמך? ובעצם מה היית רוצה לומר לבנות חבד שמאזינות לנו?
אני חושבת שהקטע שלא להתייאש. אני אספר לך סיפור קצר שהייתי בחורה בת 15 או 16, כתבתי כמה סיפורים קצרים על בבנות וכאילו לא דרמטי, ושלחתי לכל מיני עיתונים. קיבלתי שלילה מכל העיתונים. ומאוד התאכזבתי, כי זה היה נראה לי מאוד יפה. במבט לאחור אני קוראת את זה חמוד, זה לא להתמוטט, אבל זה חמוד. יש דברים שמתפרסמים יותר גרועים. אז חברה שלי אז אמרה לי, יום אחד תספרי, הסופרת רותי, וקהל בשם נעוריי, שזה היום לא רלוונטי, ספר לכולם איך היא לא התייאשה, על אף שדחו אותה כמה מערכות של עיתונים. ואני צחקתי. תיארתי לי שזה יהיה. כאילו שיום אחד אני, אבל שישר אותי המחשבה הזאת, ואני אומרת לחברה שלי הזאת, את יודעת, היום אני באמת אומרת את זה. באמת, בהתחלה זה מאוד מייאש, ואנשים שכותבים גם מתייאשים מאוד מהר מלגמור ספר, זה לא קל. אנשים, לפעמים אני רואה אנשים מתחילים ואומרים לי, וואה, אני, הרבה אנשים שהולכים לכתבי יד או התחלות או אנשים מתייעצים בזה. זה לא כל כך קל לגמור ספר כמו שנראה לכם. להתחיל זה מאוד פשוט. אבל לגמור זה הרבה עבודה. ופשוט לדעת, גם אם בסוף את כותבת וגם יצא לך ספר והוא נראה לך שנורא יפה, את מגישה אותו להוצאות לא ואומרות לך לא. לא להתייאש מזה. זה לא אומר שזה לא, שיכול להיות שזה לא, ואחרים כן. אנשים הרבה פעמים רגילים שכאילו, מה שניסיתי, מה, אם זה לא טוב, אז יאללה, שלא שווה לי ואני עוברת הלאה. זה לא נכון. לנסות עוד פעם, לנסות עוד פעם, לנסות עוד פעם. אם לא משקיעים, אין תוצאות. ואת יכולה לראות את זה גם בספרים בספרים אחרים שלי. אני לא משקיעה בספרי רגש כמו שאני משקיעה בספרי מתח. זה מאוד ברור. ובאמת, ככל שאת עושה, מוחקת שוב, ומאבדת שוב, ולא מוותרת, עושה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, התוצאה שזה יותר משובחת. וזה מאוד, היום אנשים מאוד רגילים לאינסטנט, שיצא להם מהר. אין כזה דבר. זה לא עובד ככה. אם עושה את זה מהר, 3-2 טיוטות ושולחת, זה לא אותו דבר. זה 21 בבית אחד. אבל זה לא מתח. אז זהו, אני רוצה לחזק את עצמי מפעם, שבאמת, לא התייאשתי, וניסיתי הלאה.
גם אז לא התייאשת.
לקח לי זמן, כי אכזבה היא אכזבה, אבל כל פעם להתנער מחדש ולכתוב, אז גם לא הייתה לחץ שאני צריכה לפרנס פה בית. ולנסות עוד פעם, לנסות שוב, לא רק בכתיבה, בכל תחום כמובן. בכל תחום, גם בעבודת המידות, גם בתפילה, גם בכישרון אחר, גם בכל דבר. זה שנכשלת פעם אחת, לא אומר שתקשלי עוד פעמים. תמיד יש לנו הזדמנות לעוד פעם ועוד פעם, וחיים לפניכם. גיל ההתבגרות.
תודה רבה.
תודה לך גם, שיהיה לכם הרבה בהצלחה, ובאמת אני מאוד מעריכה את הפעילות של חב"ד בכל העולם, היא כל פעם מדהים אותי. הדבר הזה שיש בית חב"ד בכל מקום, זה בטוח שיש לזה חלק גדול בגאולה.
ברור, מה? ולכל אחד מאיתנו יש כן, חלק גדול.
בכל מקום להיות שליח חב"ד, מי אמר לי את זה? אולי אלה שעבדנו איתם בזה, לא, זה לא רק ארץ האש באושויה, זה בכל, גם בבני ברק. אני שליח חב"ד.
זה הרבה אמר.
אני שליח בכל מקום.
כל אחד הוא שליח. איפה שהוא נמצא, אין כזה דבר להיות תקוע. הייתה קבוצה של נשים שנתקעה פעם בשדה תעופה. והם כתבו לרבי שהן תקועות. אז מה זאת אומרת להיות תקועות? יש לכם פה שליחות.
שליחות.
הגעתם לכאן, זה לא בטעות. יש לזה...
כן, באמת אימפריה אדירה של שליחות ושל בעצם להביא לעם ישראל הרבה מצוות מכל מיני חורים שלא מצפים.
רות, תודה רבה שהיית כאן איתנו. בהצלחה בשליחות המיוחדת שלך, ואנחנו מחכות לספר הבא.